שלום וברכה, שלום לכולם, ברוך השם, אנחנו בשיעור מספר 4 בסדרת השיעורים על י"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם ועל פי החסידות, מודל עם זה, ואנחנו בעצם היום סוגרים סוגריים כפולים, גם את החלק ב' שהתחלנו שבוע שעבר, מקווה שהשלמתם משלו, אם לא נעשה חזרה קצרה, כי השבת המכונה חופשית שבת שעברה, ובעצם אנחנו נסגור את שיעורי המבוא. לי"ג העיקרים, מה שנעשה בשבוע הבא, בפעם באמת נעשה את זה, ונתחיל ישר לעיקרים, נדון במבנה שלהם, החלוקה שלהם, ואז נקדיש לכל עיקר, שיעור 1, 2, 3 ו-4 כמה שצריך, עד שנסיים את הסדרה, בעזרת השם, ואז תהיו כשירים לעבור לשיעור ב', וחסד השם עלינו. טוב, אז מה שעשינו בעצם בשבוע שעבר, התחלנו לגעת בבסיס של י"ג עיקרי אמונה, אנחנו אומרים אחר התפילה, את י"ג עיקרי אמונה, אנחנו נהוג לומר, אני מאמין באמונה שלמה, ודיברנו על זה שתביעת השלמות ביחס לאמונה מצטרפת לשלושה רבדים נוספים, שרק בהם אנו תובעים שלמות בתפילה, אתם זוכרים? איפה אנחנו מבקשים? מחזירנו בתשובה שלמה לפניך, גאלנו גאולה שלמה, ואנחנו רוצים גם רפאנו, רפואה שלמה, נכון? כי תשובה שהיא לא שלמה, גאולה שהיא לא שלמה, או רפואה שהיא לא שלמה, כן, 90% רפואה זה 10% מחלה, ואנחנו לא רוצים את זה. ופה אחרי התפילה אנחנו מוסיפים גם אמונה. זוכרים את השתי תיבות אתרוג, כן? אמונה, תשובה, רפואה, גאולה. ככה אני זוכר את זה. ומה שעשינו בשבוע שעבר, התחלנו לדון בשאלה, מה הכוונה באמונה שלמה? והעיסוק הזה היה בהמשך למחלוקת היסודית בין הראשונים שנחלקו לגבי היחס, מה דינו של מי ש... למי שטועה באמונה. האם יש לו דין של כופר או לא? כופר כמובן זו נפקא מינה להלכה. מי שהוא כופר, אין חלק לעולם הבא וכל המגע איתו, מסע ומתן וכולי, כל ההשלכות שהרמב"ם בהלכות תשובה מביא את זה. לא חוזר מה שכבר למדנו בשיעור הראשון והשני. וראינו דברי הרמב״ם במחלוקת, הרמב״ם וסיעתו, לעומת שיטת הראב"ד, הראב"ד ושיטתו, וניסינו להציע בשבוע שעבר מהו שורש המחלוקת ביניהם, דיברנו על זה שבעצם שורש המחלוקת זה מהי תכלית האדם, האם תכלית האדם זה דבקות מתוך אמונה ואהבה, כמו שיטת בעל העיקרים בסף אלבו, שיטת החסיד היעבץ באור החיים הקדמון, וזה כמובן לפי הרייבד והפסק ההלכה של הרדב"ד, פשוט הרדב"ד, או אולי תכלית האדם, זה בעצם שיהיה לך דעת נכונה, כמו הרמב״ם ששם את הכל על הדעת, או כמו אברבנאל. אבל, כלומר, אגיד את זה ככה, ניסינו להסביר שבעצם שורש המחלוקת בין הרמב״ם והאברבנאל לבעל העיקרים והיעבץ והרייבד, זה מה ההבדל בין חקירה שכלית, לאמונה תמימה, או בעברית מדוברת, מה היחס בין ידיעה, מה זה ידיעה? שכל בין ידיעה לבין אמונה. אני יודע שאני מרגיש טוב, איך הוא שם מרגיש? אני לא יודע, אני מאמין שגם הוא מרגיש טוב, האם אני יודע? אני לא יודע למה, כי אני פה והוא שם, אני מאמין ש... אז האם העיקר זה ידיעה או אמונה? ובשיעור האחרון, בשבוע שעבר, התחלנו לפתח יותר את ההבנה מה ההבדל בין אמונה לידיעה. מה שעשינו, והתחלנו לעיין בכל ההופעות של המילה אמונה בתורה. ההופעות הראשוניות, לא שאני מבין גדול, חיפוש פרויקט השו"ת, שורש א' מאמנון, שורש אמן, אמן. וראינו שבעצם איפה הפעם הראשונה זה אצל אברהם אבינו, והאמין בשם, היחשבי הלא צדקה, פרשת לך לך, שהקדוש אברהם לא יודע שיהיה לו זרע, אבל הוא מאמין שהשם ייתן לו זרע. ראינו את הטענה של יוסף לאחיו, שהוא, כן, יאמנו דבריכם, בזאת יבחנו, איך יאמנו דבריכם? אם את אחיכם הקטון, או תביאו אליי, אז אני אדע למפרע שאתם בסדר. וראינו את האמונה של יעקב, עוד יוסף חי, אבל מתי יעקב האמין לבניו? וירא את העגלות, נכון? שהוא רואה את כל העגלות, כל מה שיוסף שולח לו, אז הוא מאמין. וניסינו בעצם להעמיד שבעצם יש פה מחלוקת בין שתי אפשרויות לשורש המחלוקת בין אמונה לידיעה, אבל זה להתמקד היום.
איזה מחלוקת שנמצא בכתובים?
לכאורה
כאילו
כבר,
לפי הניתוח של הפסוקים
כן,
זה
לכאורה זה מה שראינו בשבוע שעבר,
כן,
פרשת בראשית,
אברהם ואמונה.
כן, כלומר, הראינו שהאמונה של אברהם זה לא תולדה של ידיעה מוכחת, אלא שכנוע פנימי עמוק. איך אומר הרד"ק? האמנה גמורה בלי שום ספק. כלומר, אין פה ספקות מצד אחד, אבל מצד שני, אין פה הוכחות, שלא ניתן. וזה בשונה מההופעה של האמונה אצל יוסף ואצל אחיו, ביחס גם אצל יעקב, שם האמונה מותנית בהוכחה מוחשית. תראה את העגלות, תביאו את בנימין ואז נבין. ואחרי זה ראינו שהפעם שיש את המילה אמונה, לא להאמין, לא אם יאמנו, אלא המילה אמונה. איפה זה נזכר, זוכרים? חומש שמות, היו ידיו פרשת בשלח. על מי זה נאמר?
משה.
על ידיו של משה, מתי, באיזה הקשר?
במלחמת
עמלק. פרק י"ז, בדיוק. והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. אז מה הכוונה שידיו של משה היו אמונה עד בוא השמש? אז ראינו שם את הפרשנים, זה שאמונה זה מציאות קיימת, חזקה, יציבה, וידיו של משה כך היו חזקות ויציבות ונוכחות. מציאות קיימת. כלומר, יש פה מהמילה אמונה שימוש מושאל לחוזק, ליציבות, לממשות. כלומר, אמונה משמעה יציבות. אמונה משמעה חוזק. אבל פה אני חוזר לשאלה שפתחנו, ופה נתחיל את השיעור עכשיו, אחרי החזרה. אני מאמין באמונה שלמה. האם אמונה שלמה היא תולדה של חקירה שכלית נוקבת? אמונה שבאה לידי החלה באמצעות כלים הכרתיים, קוגנטיביים שלנו, כלומר ידיעה, או שאמונה זה לא קשור לשכל, ונהפוך הוא. ככל שאתה יותר שכלתן, יותר קשה לך להאמין בקדוש ברוך הוא. שזה בדרך כלל אמונה שהיא למעלה מהיכולת של ההשגה והידיעה, זה עובר מהסבא והסבתא והתמימות. אז מה יותר חשוב? אמונה מסורתית שעברת מאבא לבן? או שזה בכלל לא אמונה, זה פולקלור, זה תרבות. שזה מסורת תרבותית, זה אחלה, זה סבבה, אוכל מסורתי, אבל זה לא אמונה, כן, שירים מסורתיים, כן, כן, כל אחד, גם באשכנזית, כל אחד והדרך שלו, אוקיי, בסדר? או שאמונה, זה רק בכוח הדת. ושוב פעם, בוא נחזור לפסוקים. האם זה אמונה כמו שראינו במופע שלה במלחמת עמלק, שאמונה זה דבר חזק וקיים לעד? האם אמונה צריכה הוכחות מוחשיות, כמו להביא את בנימין למצרים, או להביא את העגלות ליעקב על ידי יוסף? כלומר, בנידון דנן, אמונה זה משהו יציב, חזק, כלומר, שכלתני, אחרי העמקת הדת, או אחרי שחרוע של הדת, או שאמונה זה בכלל לא משהו שכלתני ושל שכנוע, אלא משהו פנימי עמוק, כמו האמונה של אברהם, שהשם אומר לו שייתן לו זרע רב כמו כוכבי השמיים, ופה לא שייך שכל, כי הוא בן 100, כן, על בן 100 שנה, כן, 99 שנים, הרי שרה לא מאמינה, כן? הרי שכה, תדחק שרה בקיבה למור, אחרי ולא תראי הייתה מלא עיני, אבל אדוני זקן, ואולי זה יותר מתאים לאמונה תמימה של, של, של היבץ, החסיד, רבי יוסף. אז עכשיו בואו נמשיך במחלוקת בין שתי התפיסות מהי האמונה, האם זה ודאות שכלית הכרתית, אתם יכולים לנחש שהרמב״ם הולך בגישה הזו, או שמא מדובר בקבלה תמימה מסורתית מאבא לבן בלי שום קשר לשכל, אתם יכולים לנחש בעל העיקרים ושיטתו, ואחרי זה נתחיל לראות מה שיטת החסידות בנושא המחלוקת של הרמב״ם. אז בואו נתחיל או בואו נמשיך משבוע שעבר. וגם פה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי דון יצחק אברבנאל. תראו את הרמב״ם, מקור א', איגרות הרמב״ם, איגרת לחכמי מונשטפלייר, כן? שזה כל מי שמגיע, שמשפחה מן ההר, אז זה משם. דעו רבותיי, כותב הרמב״ם, שאין ראוי לנו להאמין אלא באחד משלושה דברים. הראשון, דבר שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון, בגימטריות והתקופות, והשני דבר שישיגו האדם באחד מחמשת ההרגשות, החושים, כגון שידע בוודאי שזה אדם וזה שחור, וחייבתם את זה בריאת עינו, או שיתאם שזה מר וזה מתוק, או שימשש שזה חם וזה קר, או שישמע שזה קול צרור וזה קול עברה, או שיריח שזה ריח ערב, וזה ריח באוש, וכיוצא באלו. והשלישי, דבר שיקבל אותו אדם מן הנביאים, ומן הצדיקים. וצריך לבעל דעה לחלק בדעתו ומחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם, ויאמר, זה האמנתי בו מפני הקבלה, וזה האמנתי בו מפני ההרגשה, וזה האמנתי בו מפני הדעה. בכל מי שיאמין דבר, בדבר אחר, שאינו משלושה מינים האלו, עליו נאמר, פתי יאמין לכל דבר, לחתול ולאחבר, נכון? שזה הרמב״ם לא אמר, אבל זה המשך בגרסה שלנו בקיבוץ. טוב, הרמב״ם נאמן לשיטתו בדבר של המרכזיות. מה המרכזיות? מה הכי חשוב?
ידיעה.
ידיעה, כוח השכל. זה ראינו בשיעור השני בסדרה, הלכות יסודי התורה. עכשיו לא תגידו, אוב, תגידו, לא, זה הרמב״ם באגרות. תראו את הרשב"א, שו"ת הרשב"א, כן, פסק הלכה. שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן ולי, מקור ב' לפניכם, ועוד צריכים אנו להתבונן שאין אמונתנו, אמונתו וייחודו מצוות אנשים מלומדה. שהלימוד שלימדו והרגלו עליו הביאו להאמין ככה, כן? שלא הונח לחקירת דעתו וחוכמתו יחויב בהפך כאשר ייקרא לרוב האמונות. רק אנחנו חייבים לשמוע ולחקור אחר השמיע והחקירה, שהחקירה האמיתית תחויב ותחיע על ככה. והוא אומרו שמע ישראל, שמילת שמע כוללת ג' עניינים. הנחתה הראשונה היא שמיעת האוזן, אוזן שמע בתאשרני, והוא שאלה לדעת הרב, ונתתה לעבדך לב שומע, והוא שאלה גם לקבלה ואמונה בו שמע בני מוסר אביך, אשרי אדם שומע לי, אם שמוע תשמעו המצוותיי, וכאן רוצה לומר באומרו שמע ישראל, הכולל ג' עניינים שנצטווינו לשמוע וללמוד, כאילולי שנשמע וללמוד לא נתבונן אליו. ואחרי השמיעה והלימוד וחיקור היטב עם אש ראייה סותרת לך ושלום, ואחר שנבוא מתוך השמיעה לחקירה באמת תביאנו חקירה בתכניכנו, הכרח אמיתי לקבל ולהאמין וכולי וכולי. לרשב"א אסור, ממש אסור שהאמונה תהיה סותרת את השכל, תסתור את הדעת האנושית. שזה מה שיש ומה שקורה אצל מי? לא פחות ולא יותר אצל אומות העולם. כלומר, אם אתה מאמין בצורה שהשכל מתנגד אליה, אז זה כמו אומות העולם. לכן הרשב"א מראה שבפסוק הכי חשוב של, של, של ייחוד האמונה, שזה שמע ישראל, יש צידוק והנחיה לבסס את האמונה בכוח השכל, וזה פירוש המילה שמע ישראל. כלומר, שמע, תשתמש בשכל כדי להבין, להפנים, להכיר, שהשם אלוקינו, השם אחד.
אבל זה לא קשור למילים שמע ישראל.
רגע, הנה, אז הוא אומר שמע כוללת בתוכה שלושה שלבים, זה מה שראינו ברשב"א. הוא אומר פה, אני לא מתפוס את כל השלבים, הוא אומר, קודם כל לשמוע זה אחד, שתיים זה ללמוד, כלומר לחקור בשכל, לוודא שאין כאן שום דבר שסותר את האמונה, שלוש, רק אחרי זה להאמין, כלומר אמונה, יכולה להיות רק פה על יוצא שחקירה שכלית, גמרא ביבמות, לא שמיע לי, מה המשך? לא סבירה לי. כלומר, שמיע לי זה, סבירה לי, כלומר, זה מסתבר. זה הגיוני. אתה אומר לי, מה שאומר, אוקיי, אני שומע, אני שומע, אני לא דוחה את זה, אני שומע, אני, אוקיי, אוקיי. ובאופן לא מפתיע, אברבנאל חולק עליהם. מה אברבנאל יוצא נגד הרמב״ם, נגד הרשב"א, ואומר אברבנאל, שימו לב, בפירוש למורה נבוכים. כן, מה שנקרא, לכבוש את המלכה עמי בבית, אומר אברבנאל, אני, מקור ג', אני לא מצאתי בכתבי הקודש שתאמר אמונה על הדבר המושג במחשבה ועיון, ושתהיה שם נרדף לידיעה או להשגה. אבל כפי הוראת הכתובים, אומר אני, שהאמונה כפי השיתוף הזה תגזור ארבעה עניינים. האחד, שתהיה מקובלת ולא מושגת בחקירה ועיון. אמר באברהם, ימין בשם, ומשה רבינו עליו השלום, אמר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. ותראה, וגם בך יאמינו לעולם. לפי שתמיד תגזור האמונה, קבלת הדעת הוא מאחד נותן ומלמד אותו. ובהמשך הדברים, אברבנאל עוד יותר חריף, ואומר שאם כל האמונה היא מושתתת כמו הרמב״ם, רק על הבנה שכלית וידע וחקירה, אז זה לא אמונה. מה זה כן?
ידיעה,
השכלה, מה זה לא? זה לא אמונה. ובאופן לא מפתיע, גם בספר אלבו, בספר העיקרים, כן, חולק על הרמב״ם, תראו במקור ד', ולפי שאי אפשר לדעת האלוהית להתקיים גבולתה, שיבה עליה כתוב ואמר שאל אביך ויגדך וככם יאמרו לך. כן, אתה רוצה, מה? מי תשאל? תשאל את אבא, תשאל את סבא, וחייבה מיטה לא עובר לדברי קבלת החכמים. אמרה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ממול שמאל. ואיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע, ומת האיש ההוא, והזהירה על כבוד ההורים, וצוותה נשבן שרר ומורה, לפי שקבלת האב קרובה למה שמושג בחוש, האמונה בו מחויבת על פי, אף על פי שחקי השכל, ועל זה הדרך טיפול האמונה בכל זמן, בדברים שלא הושגו אז בחוש, ולא באימות שכלי, אלא בקבלה הנמשכת. לדבריו של הספר העיקרים, עיקר האמונה היא לא שכל, אלא, שים את המושג tradition, כן? באנגלית מה זה אומר? כן, עושים איזה פעם שיר, כן? תטוב יכול להיות, tradition. נכון? כלומר, כנר על הגג, רבטוביה החולב, שם, נכון? מגדולי האחרונים. אז מה? אומר, אתה רוצה להיות אדם מאמין? תשאל את אבא שלך, של סבא שלך. אני מתרגש מאוד, אני עושה בתפילת נעילה, את הלחן לקדיש, שקיבלתי מאמא שלי, שקיבלה מסבא שלי, שקיבל מסבא רבא שלי, שאני בכלל קרוי על שמו. בישיבה עושים אחרת, לא משנה, אוקיי? אבל אני מאוד אוהב את הלחן של סבא. רגע, אני מתרגש, רגע, הוא עשה נעילה. וואו, איזה יופי, זה מרגש. תראו מה הרס"ג בהקדמה שלו. הרס"ג, מה החיבור המרכזי שכולנו מקווה שרובנו מכירים? כולנו מכירים. ספר האמונות והדעות שנכתב בשפה ערבית. יש שם עירוב מעניין בין ערבית מצרית לערבית עיראקית, כי הוא אלפיומי, הוא בא ממצרים לעיראק. אבל, וכיוון שהשלמנו מה שרצינו, מה קורה, לזכרו מעניין השיבושים והספקות, אנחנו צריכים לבאר מהי האמונה. ונאמר כי עניין עולה בלב לכל דבר ידוע בתכונה אשר עליה, וכאשר תצא חמאת העיון, כלומר המסקנה של העיון, יקבלנה השכל ויקיפנה ויכניסנה בלבבות ותימזג בהם, ויהיה בהם האדם מאמין בעניין אשר הגיע אליו, ויצניעהו לעת אחרת או לעתים. כמו שאמר, חכמים יצפנו דעת, וכמו שאמר איוב, קחנה מפיו תורה. הרס"ג מיטיב לצייר כאן את המהלך של האמונה. קודם כל, האדם מתבונן בשכל שלו. ואז הוא מסיק מסקנות, יש פה ביטוי יפה, תצא חמאת העיון. זה מקביל לכוח החוכמה והבינה שדיברנו עליהם בשיעור האחרון בסוף. לאחר מכן, אחרי חוכמה, בינה, מה מגיע? כוח הדעת. חוכמה, בינה, דעת. חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. מגיע השלב של כוח הדעת. כלומר, להקיף את המושכל מכל הצדדים, לחשוב על זה, לראות איך זה פוגש אותי, איך זה מתחבר אליי, מה הרלוונטיות של זה. ובלשונו של רס"ג, יקבלנה השכל ויקיפנה. ואחר כך, האדם יוצר רגשות ביחס למושכל, שבו הוא הגע והעמיק בשכלו, ויכניסנה בלבבות ותימזג בהם כדברי רס"ג. וזהו המתכון, למה אומר רס"ג, ויהיה בהם האדם המאמין, בהם, כלומר, עיון הכרתי, חלטני, אבל שמוליד התקשרות רגשית, רגשות. בקיצור, אפשר עוד להרחיב רבות על ההגדרות של האמונה, ומה היחס של זה לרגשות וכולי, אבל בואו נחתוך פה את הדברים, ובואו ניצול ישר לגישה של מורנו ורבנו, תרצו שנה, רוחפנו, משיח השם, רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש, כמו שרבים אצלנו באנגלית, שיש אצלנו בעדה, שיש שלוש דברים להגיד טוב, יש good, יש better ויש best, and the best is the best, אוקיי? אז כל אחד זה המילה מאבותיו, אוקיי? אז the best is the best. אז מה אומר לנו הבעל שם טוב הקדוש? ואני חושב, בעיניים כמובן משוחדות, אבל צודקות, שהמודל שהבעל שם טוב הקדוש והחסידות מציעה לנו, זה המודל האידיאלי, אני אדבר כאן, עותניאל 2025, תשפ"ו, עבורנו. כי בדור שלנו צריך להגיד בכנות, אנחנו לא בדור של הרס"ג, ולא של בעל העיקרים, ולא של הרמב״ם, ושלא של דון רבי יצחק גדול יצחק אברבנאל, וגם לא של אור החיים הקדמון. אנחנו בדור שבאמת אין פה בורות. אני בספק אם יש פה מישהו שמכיר אדם סטנדרטי נורמטיבי בן 18 שלא יודע קרוא וכתוב בשפה כלשהי. לא דמת עכשיו אנשים עם בעיות שכליות מולדות וכאלה. זה נדיר. אבל בדור של הסבתות שלנו, וצפונה, סבתות שלי, או אפילו, היו לא מעט כאלה. אנחנו לא בדור שיש בו בורות, אנחנו בדור שמקדש ידיעה, השגה, יש פה נגישות מטורפת בחסות האינטרנט, ועם זאת, הלוואי עליי התמימות של סבא שלי זיכרונו לברכה, שהיה מפחד לצאת בראש השנה מתחת לשמיכה, היה מתחבא מתחת לשמיכה. דברתם על חייל שלחם לחיות עם השנייה והיה גיבור, אבל בראש השנה מלאך המוות הולך ברחוב. לא, לא, זה בסדר, מלאך המוות ברחוב, לא יוצאים מהבית. ופחד אמיתי, לא מזויף. פחד אמיתי. והיום הפשטות, התמימות, זה ברמת הסטיקר, כן? אשליך על השם יבך, תן לכם הכל לטובה, אבל זה גם עמוק כמו סטיקר, אוקיי? ודווקא היעדר השיח של פשטות, של תמימות, זה מאוד מאוד בולט בכל מרחבי החיים, וגם בהתנהלות הבין אישית, בעולם המודרני, שיש ריבוי חשדנות, שהנחת המוצא שכל אחד רוצה לגנוב לך כסף, או לשקר אותך, לרמות אותך, אלא אם כן הוא מוכיח אחרת, וזה לא חסר, וזה לא רק בעולם העסקי, זה גם בעולם האמוני, בעולם הדתי. ופה נשאלת השאלה, אתם אמנם מה שנקרא רק בשיעור א', אבל בעזרת השם שנה הבאה תהיו הורים, עוד כמה שנים, בדקתי ערנות, ותהיה לכם ילדים. ורגע, רגע, רגע, איך תחנך את ילדיך? מה, תסדיר דופק. הכל בסדר, אוקיי? רגע, איך אני הולך לחנך את הילדים שלי, לפי הרמב״ם, שעיקר זה ידיעה, או אמונה פשוטה, תמימה? הרי אני לא יכול לשבת עם הילדה שלי שהיא בת 5, אמנם תהיה אמא של שבת, מחר, בעזרת השם, אבל אני לא יכול לשבת איתה על רסג.
זה יכול להיות דבר גדול. בהתחלה
כשהקטנים
הם לא מסוגלים באמת להבין את ה...
ואז מה? אז מה אני אלמד איתה?
תרבות יהודית.
שוב.
מה זה תרבות יהודית?
פולקלור.
מה?
תגיד.
סיפורי מעשיות, מה? סיפורי צדיקים? של רבי נחמן, אה? כוס רחמנו.
הוא אומר ברגע, שם בדיוק סתם למדתי ברואה תלמידים. הוא כותב שכאילו אם ילד שהוא מתרגש בפסח שמתרגש בזה שהבית נקי והמפה יפה וזה, זה לא התרגשות בקדושה עצמה, אבל בסוף זה התרגשות שהיא כאילו, היא נותנת לו חותם על חג פסח. ובסוף זה מה שגורם כאילו לילד להיקשר ביהדות. וכשהוא גדל אז הוא מבין את
ההתקשרות הזאת. אתה אומר, לשחק על שריר הפולקלור, כלומר שזה בעיקר לפרוט על נימי הרגש, ובשאיפה שהרגש יהיה מספיק חזק כדי שהוא יגיע ויעבור את המבחן בשמינית, ויתקבל לישיבת עתניאל, ואז הוא ישוטט בכל המושכלות העליונות, ויבין את השיעור כללי, וכו' וכו' וכו'. אני לא נגד, אני מאוד בעד השיעור, סתם, מאוד בעד הדרך הזו, ודאי וודאי שהמימד החווייתי, מגילאים הללו יותר דומיננטי. יש סיפור שמאוד מרגש אותי כל פעם מחדש, שמספרים אותו על הרבה אנשים, גם על הרב הרצוג וגם על הרב כהנמן ואחרים, אבל כנראה שיכול להיות שהכל נכון. שבאמת הרבה רבנים גדולי עולם אחרי השואה נסעו לאירופה כדי לחלץ ילדים יהודים, כי היו מאות ואלפים, כיוון עשרות אלפים אפילו של יהודים, שמסרו אותם ההורים שלהם למי? לכנסייה. כי הנאצים לא נכנסו לכנסיות. כמובן הנוצרים שמחו לקבל אותם כי יש פה הזדמנות לעשות נפשות לקליפה, לא עלינו. ועכשיו ילד שיגיע בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, ואחרי חמש, שש שנים, ארבע, חמש שנים במנזר, שהוא בן 9, 7, 8, מה הוא זוכר מיהדות? אז בא בעצם הרב כהנמן אחד הפעמים ואמרו לו שיחה גדולה ונתנו לו לדבר, מה אני לא צריך אפילו כלום, שתנו לי אפילו דקה, 30 שניות, עלה לבימה, אמר, קינדרלך, תאירי קינדרלך, כן, זיסה קינדרלך, ביידיש, ילדים מתוקים, יקרים, שמה ישראל, השם כן, השם אחד. וישר עשרות ילדים התחילו לבכות, תאטה, מאמה, ורצו עליו. כי מה הם זכרו? את הדרשה של הרב בשבת תשובה, בשבת הגדול, הם זכרו, יד ימין על העיניים, כן, קריאת שמע על המיטה. זה מה שנשאר להם. זה המקום הזה. אז צריך לדעת, מצד אחד, מצד שני צריך, גם אמרנו פולקלור, אמונה, קבלה, מסורתיות לבסס את זה, תמימות. ויש טעות שהשתרשה, שהיא טעות, כאילו הענין של הבעל שם כבר שרבנו, אנחנו נובע מברסלב, זכותו מגנה עלינו, סובר שמה התכלית? לזרוק את השכל. שכל מה שקשור לעבודת השם, לא להשתמש בשכל, לזרוק את השכל, זה תמוע מאוד, כי ספרי רבנו הם מאוד עמוקים, גם לקוטי הלכות של מוארנת, רבי נתן תלמיד שלו, ספרים עמוקים מאוד, ועוד מוסיפים שמן למדורה, אומרים לא, רבנו הוא שאג בקול גדול, תכלית הידיעה שלא נדע. עכשיו זה לא משפט של רבנו, משפט עוד מהראשונים, והסבא רבא של רבנו, לא, אבל שם טוב הקדוש, מה הוא אמר? תראו במקור רובב. ואני חושב שפור פה לשרש את הטעות, כי זה מרחיק הרבה אנשים מהחסידות וחבל. זה כתר שם טוב עוד ג' שזה המקור, זה פתיחה ספר בן פורת יוסף של רבי יעקב סיפון לא. אומר ככה, כי תחליט הידיעה שלא נדע. אמנם יש שני סוגים שלא נדע. אחד מיד, שאינו נכנס לחקור ולידע, מאחר די אפשר לידע. שתיים, שחוקר ודורש עד שידע שאי אפשר לידע. והפרש בין זה לזה, משל, למה הדבר דומה? שניים שרוצים לדע את המלך, ואחד נכנס בכל חדרי המלך, ונהנה מוצרי בחלי המלך, ואחר כך לא יוכל לדע המלך. והשני אמר, מאחר שגם ככה אי אפשר לדעת את המלך, אז מה אתה? הוא לא נכנס לכלל לחדרי המלך, ולא נדע מיד. ובזה יובל ודאי בשני הסוגים הנעל. אותי עזבו מלדע, שאי אפשר. מכל מקום, הלוואי אותי עזבו, מתוך החקירה והידיעה, אחרי שתורתי שמרו. כלומר, מה עדיף פה לפי הבעל שם טוב? להיות מה, התייר הראשון או התייר השני? התייר הראשון, שהולך וחוקר. זאת אומרת, אין לי מושג מזה המלך. אבל התייר השני אפילו, לא, אני גם ככה לא ידע, אז למה להיכנס בכלל? מה הכוונה התחידה שלא יודע? מה, שנהיה טמבלים? חסרי רב השלום? לא. אין שום מצווה או ערך להיות טמבל או דביל. You name it, אוקיי? למה לחקור במושכלות אלוקיות? עדיף לקרוא תהילים בכותל, וזהו, גם ככה אתכם לא להבין את הקדוש ברוך הוא, לא להבין את האלוקות, אז סתם בזבוז זמן. אבל זו לא הייתה הכוונה של מייסד החסידות הבעל שם טוב הקדוש, ברוך הבא משיח השם. תכלית הידיעה, מה זה תכלית? כלומר, התכלס. מה התכלית? מה המטרה הסופית של הידיעה? שלא נדע. אבל בשביל זה צריך ידיעה. תלמד, תעמיק, תחקור שנייה, ואז תבין, כן.
זה גם מגניב לראות שכאילו, בסיפור של רבי נחמן, אז יש איזה קטע שהחם, כאילו אומרים לו, תיכנס לראות המלך, הוא קורא לך, ואז הוא אומר, אין מלך, אני אפילו לא צריך לבדוק לראות מה שקורה.
נכון? שוב פעם, אני מסכים לגמרי, אני לא מאמין, זה גם לא נעלו יצי בפשט, שרבנו אמר, תהיה טמבל, דרוק את השכל. הרי הטעם, בסיפור מחכם הטעם, הוא אדם סופר חכם. רק בליצנות, ובסוף הוא משיג אפילו יותר מהחכם בעניין הזה. אז תכלית הידיעה שלא נדע, זה שנשקיע כמה שיותר בחקירה שכלתנית, ועם זאת נדע שלא נגע לו בשום דבר. כן? נפשי חמדה לדעת כל רסודיך, ולמרות זאת, אני לא יודע כלום. או במים שספר יצירה, לפני אחד, מה אתה ספר? לא, כלום. כלומר, רק אחרי כל הידיעה, אפשר להבין ולהפנים כמה אני באמת לא יודע. איך אומר דוד המלך, פליאה דעת ממנו נפגבה לא אוכל לה. עכשיו, המגיד ממזריץ', תלמידו המובהק, ממשיך דרכו של הבעל שם טוב הקדוש, תראו איך הוא מסביר את זה, ועל הדרך, נרוויח פה הלכה למעשה כוונה מתוקה מדבש, שנקווה שכולנו נכוון אותה בתפילת ערבית, ושאר התפילות, מכאן ועד הודעה חדשה. לפחות 3 פעמים ביום. ליקוטים יקרים, מקור זין, רואים? טעם, למה אנחנו אומרים אלוקינו, אלוקי אבותינו, תגיד אלוקינו, או אלוקי אבותינו, למה צריך גם אלוקינו, וגם אלוקי אבותינו, ונשתם מתחילים להבין למה הוא חותר. כי יש שני מיני בני אדם המאמינים בשם יתברך, אחד שמאמין בקדוש ברוך הוא מחמת שהולך בדרכי אבותיו הקדמונים, ועל ידי זה אמונתו חזקה. איך זה נקרא? אמונה וידיעה? אמונה. והשני, מי שבעל האמנת הדעת מחמת החקירה שחקר, שזה נקרא? ידיעה, רמב״ם. והחילוק ביניהם הוא שהראשון יש לו מעלה, מה המעלה שלו? שאי אפשר לפתות אותו. אף אם אמרו לו כמה חקירות, המותרות ושלום, כי אמונתו חזקה מצד קבלת אבותיו, ועוד שלא חקר מעולם. ולכן לא משנה מה, אי אפשר, הוא לא יתנצר. אבא שלי לא יתנצר, סבא לא יתנצר, תאיים עליי, תשרוף אותי, אני לא מתנצר. בלי שכל. אבל מה החיסרון בזה? אבל יש לו חיסרון, שהאמונה אצלו רק מצוות אנשים מלומדה, בלי טעם בשכל. אבל השני, שהולך כבר רמב״ם על הציר של הידיעה, יש לו מעלה, שמחמת שהכיר רבו יתברך מכוח גודל חקירתו, הוא חזק אצלו באמונה שלמה ובאהבה גמורה. אבל גם כן יש לו חיסרון, שבקל יוכלו לפתותו אם יבוא חוקר אחר, ויביא לו ראיות הסותרות, יתפתח חס ושלום. כן? אבל מצד אחד יש לו ידיעה, אבל עכשיו תביא לו תירוץ יותר חזק, למה צריך להשתחוות לפסל, או להתנצר, או ביום ראשון בכנסייה, אז הוא ילך עם השכל וגייבד. הרב מה? רגע. אלא?
אני אגיד שדווקא האדם הראשון יותר
קל לפתות
אותו,
והשאר
האדם הראשון לא למד כלום,
ואיזה שאתה בלו תירוץ,
אז הוא
מתבלבל גם. לא, אבל אצלו אין, תירוץ לא שייך, הוא עושה מה שאבא עושה, אבא לא עשה, אני לא עושה, פשוט, בלי, אין שכל. ולכן תראה מה פה מגיד, אבל האדם השני מידות בידו, האדם שהשני מידות בידו, אין למעלה ממנו, כלומר לפי המגיד מה צריך להיות? להיות גם רמב"מיסט, וגם כמו הרייבד. כלומר להיות גם ספרדי תמים וגם אשכנזי שפחלתם. דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, אני לא אומר את זה בגזר, אני אומר את זה בכאב, הלוואי, הלוואי, ונהיה גם את האמונה התמימה שמה לעשות, אנחנו אשכנזים, זה לא נחלתנו, זה צריך לראות את זה בצער, שאלנו את זה, לראות את זה לבוא לבית כנסת, כמו ספרדי פשוט תמים. והראיה, רוב האשכנזים שמדטלשים, מה קורה להם?
מדטלשים.
מדטלשים, ואיך קוראים לספרדי דטלש? מסורתי, הלוואי עליי, לא באמת, מה? מאוד פשוט, אני אומר את זה, אני אשכנזי, אני אומר את זה לא בגאווה, פה זה. אבל האדם שהשני מידות בידו אין למעלה ממנו, דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, כלומר, ציר האמונה, התמימות, הפולקלור, הפשטות, וגם כן באה לו מחמת החקירה שחקר בעצמו, זוהי אמונה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה, גם כמו הרייבד וגם כמו הרמב״ם, גם כמו בעל העיקרים וגם כמו רבי יצחק אברבנאל, וכמו החסיד היעבט, וכמו הרדווה וכמו הרשב"א. זוהי אמונה שלמה וטובה. ולזה אנו אומרים, אלוקינו, על צד התמימות והמסורת, לא, הפוך, סליחה, על צד הידיעה, פייק, שבת, על צד הידיעה, צד הידיעה והחקירה, וגם מצד אלוקי אבותינו. שזה התמימות. גם בזה יש לפרש הפסוק בתהילים, תאמורו כי טוב השם, רוצה לומר, תאמו מחמת החקירה, וראו לשון ראיית הנהגה כמו שהניגו אבותינו. המגיד מציג פה שני אופנים של אמונה. אמונה מתוך חקירה שכלית, רמב״ם, רשב"א, ואמונה מתוך המסורת והקבלה מאבא לבן, ולכל שיטה אמונית כזו יש יתרון ויש חיסרון. לאמונה המסורתית שאין שום שיג ושיח עם השכל, יש יתרון, אי אפשר לפתות אותה בקלות או להזיז אותה מקרדת ואמונה. הרחיב על זה יחסיד רבי יוסף יעבד לספר אורחיים הראשון, על בסיס מה שאכן נראה בתקופתו באינקוויזיציה, שכל השכלתנים התנצרו. אבל יש לאמונה המסורתית חיסרון מובנה, שהאמונה אצלו רק מצוות אנשים מלומדה, בלי טעם ושכל.
מה?
מה כזה נורא שזה פשטות וזה צמצום? למה אתה עושה ככה? ככה. וזה טוב לך. אבל אם זה טוב לבן שלך? אם זה טוב לנכד שלך? פוק חזר מה הדבר. גם בציבור המסורתי, זה לא מחזיקה לה, הרבה מובנים. קשה לחנך לזה. ואני אגיד יותר מזה. מה כזה רע? תסתכל. האם זה רווח? אני לא יודע איפה, לא מכיר אותה, איפה גדלת ואיפה חבריך, ותסתכל במקום שבו גרת, שבו גדלת. עד כמה המסורתיות היא טיקט, היא משהו שמחזיק ומשחק לאורך, כאילו, בדור שלנו שמקדש את העני, את ההשגה, את ההכרה, את הלימוד, בדור שאין בו בורות. אז קשה לחנך לזה. זה לא פשוט. וזה קיים יותר בדורות עברו. אצל התמימים שפחות הם רגע של ידיעה. עכשיו אני אגיד, גם לאסכולה השנייה של האמונה השכלית, יש יתרון וחיסרון, היתרון כמובן, חקרת, השגת, הבנת, זה יותר שלם, זה עבודה שיש בה טעם וריח, אתה יודע למה אתה מנהל הלולב, אתה יודע למה אתה אומר סליחות, אתה יודע למה אתה שומר שבת, אבל יש גם חיסרון מובנה, שאם יביא לך הוכחות שכלתניות, כמו שהנחש עושה לחווה, לא, כי יודע, אם תאכלו, אתם תהיו כמו אלוהים טובה, לכן, ואז גרשנו מגן עדן. וזה קורה לא אחת ולא שתיים ולא שלוש. אז מה עושים? לכל שיטה יש שלוש חסרונות, והשיטות, יש פה תזה ואנטי תזה, אחד השני, אז עושים סינתזה. ואומר המגיד ממזד של פי רבו בעל שם, תחיל את הידע שלא נדע. צריך ללכת עם הרמב״ם, לחקור, להעמיק, להשיג, ועם זאת לדעת שלא נדע. עדיין לא טעמנו כלום, וזה השילוב שמאוד קשה לחיות אותו, אבל זה צו השעה. אלוקינו ואלוקי אבותינו. חומר המגיד, אבל האדם שהשני מידות בידו אין למעלה ממנו, דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, וגם כן בא לו מחמת החקירה שחקר בעצמו, זוהי אמונה שלמה וטובה, ולזה אומרים אלוהינו ולאבותינו, אני מאמין באמונה שלמה, גם אלוקינו וגם אלוקי אבותינו. ואולי ניתן להוסיף, שלכן כל העניין של ההשגה האנושית, דווקא מתייחס עם אלוקינו. שם אלוקים זה השם היחיד משבעת שמות הקודש, יש כל, הוויה, שקי ושמות אחרים וכולי, זה השם היחיד שיש לו גם הטיה. אני לא אומר ברוך אתה הווייתנו, נכון? מה אני אומר? אלוקיי, אלוקינו, אלוקי אבותינו, נכון? אלוהיכם. זה השם היחיד שיש לו הטיה ביחס אליי. כמובן, קל לדבר על זה, לחיות כבר משהו אחר. כמו שראינו ביחס לאמונה, שבין אם הכוונה הכרה השכלתנית, כמו הרמב"ם והרשב"א, או באמונה תמימה שעוברת במסורת מאבא לבן, כמו בעל העיקרים והברבנל, העיקר שזה יהיה משהו מוחשי. כלומר שהאמונה שלנו, אצלנו, עבורנו, תהיה מוחשית. תראו מה כותב הרב לייב חסמן, הוא פחות מוכר, הוא היה מגדולי בעלי המוסר, הוא היה תלמיד של התלמידים של ישראל סלנטר. ובזה נסיים. ככה כותב בספרו אור יהל, שזה שיחות שיחות מוסר. בקורחת. שכל שיעבוד מצרים, לא היה אלא בית ספר, כדי ללמוד ולדעת איך להכניע את החומר, ולטהר מידותיו, למען יוכלו לקבל אחר כך עבודה רוחנית באמונה טהורה. כי רק אחרי טהרת המידות והתאוות, רק אז תבוא טהרת השכל, כמה מרא כתוב בתהילים, לב טהור ברא לי אלוקים. ורק אחר כך, ורוח נכון חדש בקרבי, שאם הלב אינו מוכן, לא תמצא חוכמה מקום, לא תמצא חוכמה מקום, ואם כן מעלת האמונה, שהיא המעלה העליונה בחוכמה, אינה במובן השטחי להאמין בלודעת. והאות על זה הוא במאמר הכתוב, ויער ישראל את היד הגדולה, הרי שראו ממש ביניהם, ואיך ייפול על זה שם אמונה, אלא ביור ויאמינו אמונת אומן, שהיא הבנה פנימית עמוקה שאין לזוז ממנה, היא שכלית וחושית יחד. ורק אחרי שראו ישראל, כן, לטעות בהקלדה, צריך להוסיף פה ראש, ישראל, את היד הגדולה, ויראוהם את השם, רק אז נשתרשה האמונה בקרבם וימינו בשם. וזה בעצם העמדה הזה. אז בעצם פה אנחנו סוגרים סוגריים על התת חטיבה שעוסקת באמונה וידיעה, ובזה בעצם סיימנו את כל שיעורי המבוא. זוכרים, דיברנו על תפל באמונה, תפל ועיקר באמונה שהעיקרים, דיברנו על טעות, אם זה כפירה או לא. מה שנעשה בשבוע הבא, נתחיל ממש עיקרי אמונה. שיעור הראשון בעצם יעסוק שבוע הבא בחלוקה של העיקרים לקבוצות, מה הקבוצות, מה נכנס, מה נכנס בעיקר האמונה, ואז נעבור בצורה שיטתית, עיקר עיקר, עד שאולי נזכה בסוף השיעור, להיות מאמינים, בני מאמינים, כמאמר הפייטן, מי שמאמין לא מפחד, וכל היי והלוואי, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.